ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. עורכת יעל איילון.
ערב טוב לכם, ערב טוב מאזינים יקרים. אתם על 103 FM. איפה הכסף?
איפה?
כאן.
תיאטרון, שמי...
מליניה.
להיפגש איתך.
לא, איתך.
פעם בשבוע.
איתך.
אבל זה לא יום לשמוח בו.
נכון.
למרות שירד כבר גשם.
נכון.
וזה גם כאילו התרגלנו. יש 400 הרוגים כל שנה בתאונות דרכים. את יודעת, כשיש הרוג יש הלוויה בעזה וזה, שלא נדע. אבל יש לו שם... תזכירי לי מישהו שנהרג בתאונת דרכים,
רק
שניים,
אנשים, כן, רק
אילו
אנשים,
אין להם פנים, אין להם שמות.
נכון. רק אנשים שהיה איזשהו עניין בתאונה שלהם.
זה,
דורי
זה
בן זאב למשל.
נכון, וה, כן, מכה נוראית, תשמעי.
כן.
אני בעוד שבועיים נוסע לסלובניה.
ייתנו לך להיכנס?
פעם ראשונה אחרי כמה שנים.
ייתנו לך להיכנס?
לא יודע, אני רואה שהם הודיעו שלביבי הם לא ייתנו להיכנס, ואני נולדתי 4 ימים אחרי ביבי.
אוי.
4 ימים, אני חשוד מיידי.
לגמרי. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על הממונה על התחרות. הממונה על התחרות החליטה ככל הנראה לתת עונש לוולט, והיא תיתן להם לבחור, או שאתם מפעילים את הוולט מרקט, אתה יודע מה זה וולט מרקט? יש להם מין כזה כמו סופרמרקט וירטואלי, אתה מזמין מכרגע לכרגע, חסר לך חלב, חסר לך לימון, חסר לך זה,
טק, טק,
אבל זה מיידי, מה שנקרא קניית אימפולס, אוקיי. זה לא משלוח של עוד שעתיים, אלא עוד 30 דקות, 20 דקות אצלך.
וואלה.
יופי. אז או שהם יעשו את ה... ישמרו על הוולט מרקט, או שהם יעבדו... הם עושים גם משלוחים, מסתבר, לרשתות השיווק הרגילות, אוקיי? ואז היא החליטה, כשהם התחילו ופתחו את הוולט מרקט, אמרו להם על הכיפה, כי תעשו משלוחים גם מהוולט מרקט, אבל גם מהסופרמרקטים הגדולים. עכשיו, מה היה? היה איזשהו מאזן נעימה, זאת אומרת שהוולט מרקט הייתה צריכה להתחרות גם במחירים של הסופרמרקטים הגדולים. עכשיו הממונה על התחרות החליטה לבטל את זה.
יד ימין לא תתחרה ביד שמאל.
יופי, עכשיו מה קורה? היא באה לעשות טוב, ויצאה אולטרה מקללת. למה?
למה?
כי קודם כל, ברגע שאתה מייתר את כל הסופרמרקטים, ואסור להם לעבוד עם הסופרמרקטים, הוולט מרקט הופך להיות שחקן עיקרי ויחיד, ואז הם יכולים להטיס את המחירים לשמיים. בפריפריה, למשל, אין וולט מרקט. הם לא מוכנים, הם לא מגיעים לוולט מרקט.
זה יקר.
אוקיי, אז אם מישהו רוצה חלב מעכשיו לעכשיו, הוא משתמש בוולט דרך הסופרמרקטים, נכון? נגמרו הקניות האימפולסיביות בפריפריה. ואני אומרת, אלוהים אדירים, עורך דין מיכל כהן, אולי תניחי כבר את המפתחות, ולכי הביתה. אני טוענת את זה מתחילת כהונתה, אוקיי? היא ממונה על תחרות לא טובה, היא גוררת רגליים, היא לא עושה את עבודתה, וגם כשהיא רוצה לעשות את עבודתה, היא עושה ההפך.
וואו, זה כאילו היה באנדרסטייטמנט, את ממש...
שלך הביתה, פשוט.
רק שתלך הביתה.
כן, אתה יודע, כל זמן אומרים, עובדי ציבור, עובדי ציבור, עובדי ציבור, אנשים מהמגזר הציבורי, צריך להגן עליהם, עכשיו היועצת המשפטית לממשלה מגנה עליה. לא, יש אנשים בכירים שלא עושים את תפקידם כיאות, ודי, שתניח את המפתחות, תעזוב אותנו. כן, בבקשה.
אני נשאר?
אתה כן, אתה נוסע לסלובניה,
זמני,
אבל.
את כולם את מעיפה הביתה.
לא, 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 אתה פה.
אוקיי.
כן, בבקשה.
תשמעי, מה יש לנו היום בתוכנית? לא מסקרן אותך.
מה האמת, נו?
תשמעי, בשיאה של עונת התיירות של החגים, נורא אתמול פעם שלישית, כתבם לעבר אילת. עכשיו, מכל כלי הנשק הנוראים שעפו אלינו, הסתדרנו עם כולם חוץ.
מהכתבם.
מאיזה פקקת דאון שטס בגובה נמוך.
עם 30 קילו של חומר נפץ, כן.
הוא גרם לפציעתם של 22 בני אדם, והמלונאים באילת מאוד מודאגים מההסלמה הביטחונית. עד כמה שראיתי היום, הולכים להעביר לשם את הלייזר לראשונה.
תודה רבה. הגיע הזמן, לא?
כן. נו, אמר, יושב ראש התאחדות בתי המלון באילת, יהיה אורח התוכנית. בשבועות האחרונים, עניין אחר, נרשמת עלייה של ממש בתחלואת הקורונה, אותי זה מדאיג, דלקת ריאות ושפעת. בקופות החולים החלו לחסן את הציבור לקראת עונת החורף, אנחנו נרחיב בנושא, אני יכול להגיד לך שהמצב לא משהו.
אני אומרת, חברות שלי אחת אחרי השנייה.
עשיתי, שפעת. אבל קורונה אי אפשר להשיג, נדבר עם בעל דעה.
מה זה אי אפשר להשיג?
אי אפשר. אני צריך לדבר איתו,
בסדר, אוקיי.
בבורסה בתל אביב, יום של עליות שערים, ואם זה מעניין אותך, אז מנכ״ל חדש לקופת חולים כללית.
יאללה, מברוק, כן.
דוקטור איתם ורטיים, ששימש עד כה כמנהל מרכז רפואי רבין, אני בניגוד אינטרסים, תיאת הייתי מאושפז בבלינסון, הוא ימונה למנכ״ל הקופה ויחליף את אלי כהן.
איפה הכסף העורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן, אחראית לשידור שקד מורג, ובדיגיטל אופק קולר גיא רביד ועומר אוקון, ואנחנו מתחילים. כן, אנחנו רוצים לפתוח בתאונת הדרכים הקטלנית ליד רמת השרון. ערב טוב לאורי סלע, מוואלה, מה העניינים?
ערב טוב.
בוא תספר לנו מה קרה שם. אני ניסיתי להגיע לכאן לאולפן ברמת השרון, ונסעתי מרמת אביב ג' 50 דקות כדי להגיע לפה קולט. סגרו את כל הכבישים, הכל עומד.
אני ניסיתי לדמיין, שלום, אני ניסיתי לדמיין איך נראית תאונה בכביש 5, עד כמה שאני יודע יש הפרדה מוחלטת בין הנושאים מזרח ומערב.
נכון, אז בעקבות התאונה באמת נחסמו 3 מתוך 4 נתיבים, אבל זה כמובן לא החלק המרכזי. נכון. מה שהיה שם, לפי מה שאנחנו מבינים, הוא ששלט ברזל גדול נפל ממסעית ופגע במיניבוס. בעקבות הפגיעה נקבע מותם של שני בני אדם, גבר ואישה, ו-11 פצועים נוספים פונו ל-4 בתי חולים. מחקירה ראשונית עולה כי...
רגע, מה מצבם, שנייה, מה מצבם של הפצועים שפונו לבתי החולים?
הפצועים נעים בין קשה לקל.
וואו.
אחת
הפצועות, בעצם ההרוג הראשון נקבע מותו בזירה, הרוגה נוספת נקבע מותה בבית החולים איכילוב בהמשך, אחרי שפונתה במצב אנוש. כל הנושאים, ממה שאנחנו מבינים, הם עובדים בסופרמרקטים בתל אביב, שהיו בדרך לחזור לביתם בצפון, באזור ואדי ערה. עובד בחברת הסעות סיפר לנו שלהבנתו ההרוג הוא הנהג, אין לנו עוד אימות לזה. והנהג עצמו, בן 28, גם הוא הותר אחרי זמן מה, הוא בעצם הכנה את המסעית ויצא לא ברור לאן. זה המצב כרגע.
מה זאת אומרת, הוא עזב את הזירה, או שהוא פשוט הכנה את המסעית והלך לראות מה קורה?
הוא הלך לעשות מה שכולם עושים.
נכון, אז באמת ההודעה הראשונית של המשטרה לא הייתה מאוד ברורה, כדי נכתב שם שהנהג נעצר אחרי פעולות לאיתורו, אבל ממה שאני מבין משיחות מולם, זה לא מצב של פגע וברח, כנראה הכנה את המסעית ובאמת הלך לראות מה קורה, או לעשות שיחות.
אז אני רוצה...
מסעית חונה, לא נופלים ממנה שלטים. השלט כנראה בלט.
לא היה מחוזק.
בלט, או בלט.
זה בדיוק העניין, זאת הייתה השאלה שלי. זאת אומרת, אנחנו יודעים אם מישהו ניסה לא חיזק את השלט כמו שצריך, האם הוא בלט, האם זה באמת שלט חוצות, קראתי באיזשהו מקום שזה שלט חוצות.
כל הדברים האלה כמובן עכשיו בחקירה, באמת כדי להבין איך יכול להיות מקרה כזה. אנחנו יודעים הרי שבסעיות נוסעות הרבה בכבישים עם חפצים כבדים, כמובן לא דבר שאמור לקרות, והוא בהכרח, לא יודע להגיד בוודאות, אבל זה, בוא נגיד, לא נופל במקרה אם עושים את כל הפעולות כפי שצריך. זה מה שכרגע המשטרה בודקת.
ויש לנו איזשהו צפי מתי ייפתחו הכבישים, כי יש באמת פקקים מאוד גדולים?
כרגע עוד לא ברור. העדכון האחרון של המשטרה היה שהכבישים עדיין חסומים.
אורי סלע, וואלה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אני רוצה להגיד לך, כן. בתור בלש מתחיל,
כן.
אם הנהג של המיניבוס נפצע,
נהרג.
איך זה יכול להיות, אלא אם כן, המסעית עם השלט חנתה בצד שמאל של הכביש, אחרת אין לזה...
לא, לדעתי הוא אמר שהוא לא חנה, אבל אני לא יודעת,
אוקיי.
זה היה טוב כדי נסיעה. אנחנו רוצים לעבור למזג האוויר, ערב טוב לצחי וקסמן, חזאי מטאוטק.
שלום ליאת, שלום גם אריה.
שלום תקשיב ברכה. לי טוב, טיפה לא ראיתי, טיפת גשם אחת.
כי את קמה בצהריים.
ממש בצהריים, 5:30 בבוקר זה בצהריים.
בואי נשמע.
מה?
לא, זה היה, האמת, לא כולם ראו את הגשם, היום היה, היו הרבה אנשים בצפון שראו הרבה מאוד גשם, אפילו הרבה מדי, והיו גם תושבים בארץ שלא ראו, גם באזור המרכז, למרות ש... מי שגר באזור תל אביב, גבעתיים, רמת גן, כן ירד גשם.
מתי? אתה ראית?
בוודאי.
מתי ראית?
שמעתי אפילו.
שמעת מתי? תן לי שעה.
הבוקר.
מה זה הבוקר? לפנות בוקר.
אני משקר?
לא, היה גם לפנות בוקר והיה גם ב-12 בצהריים, אבל זה היה מאוד מקומי בכמה רחובות, לא בכל העיר.
אבל זה קצר, נכון? זה לא משהו שישאר.
היה משהו קצר. זה משהו מאוד קצר, אבל זה היה מאוד מאוד דרמטי. בצפון היום נשבר סי היסטורי של כמות גשם לחודש ספטמבר.
ביום אחד.
לא ביום, אפילו פחות מיום אחד, אפילו במספר שעות, ירדה כמות של 125 מילימטר גשם. אני אסבר את אוזניכם. ממוצע כמות המשקעים בנהריה וסביבתה בחודש ספטמבר שואף לאפס. זה הממוצע הרב שנתי. היום ירדו 125 מילימטר.
אבל זהו, כשיורדת כזאת כמות של גשם, האם היא אפקטיבית, או שהיא מיד נשטפת, האם זה נכנס למי התהום, או שזה כאילו עשית ספונג'ה?
מכיוון שמדובר על עיר חוף, רוב הגשם נשטף כמובן אל הים, אבל ירדו גם גשמים רבים, גם בגליל עצמו, בגליל המערבי, לא בכאלה כמויות, אבל זה עשה שטיפה מאוד מאוד יפה, בחלקים גם ברמת הגולן ירד גשם יפה, גם בעמק ישראל, גם בעמק...
לא, אבל השאלה אם זה ממלא,
ברמת הגולן זה טוב, מייבשים שם מטעים.
בדיוק, אבל השאלה אם זה מגיע גם לכינרת, כי אנחנו יודעים שהכינרת נמצאת במצוקה גדולה.
גשם חד פעמי, לא משנה כמה חזק הוא יהיה, זה לא משהו שמשנה לכינרת. אז ירדו היום כ-10 מילימטר בסביבות הכינרת, אבל זה לא, אין לזה משמעות, בטח שלא כשהצמחייה והנחלים יבשים, זה לא, אין לזה משמעות, הקרקע מאוד יבשה. זה רק קוריוז נחמד לספטמבר.
בקיצור, או סקנדל או פסטיבל. או שיש פה שיטפון, או שיש בצורת, ואתה יודע, את הגשם תן רק ביתו. אז תגיד... האם יש סיכוי שהגליל יקבל איפה שאנחנו צריכים את זה באמת, ומתי?
Okay. תמיד יש סיכוי, אנחנו מתחילים לראות תחזיות ארוכות טווח, חלקם ככה לא מאוד, נקרא לזה כך, קוהרנטיות, יש מודלים שמראים שתהיה שנה מתחת לממוצע, ויש כאלה שמראים שתהיה שנה ממוצעת, קשה מאוד לדעת עדיין.
אז אנחנו ניפגש שוב, אז כשתהיה יותר מעודכן, צחי וקסמן חזאי מטאוטק, מעודים לך מאוד שנה טובה וגשומה.
בשמחות.
תודה, ושלום לאבי אשכנזי, הפרשן והכתב הצבאי של מעריב, מה העניינים?
בסדר.
נו מה, אנחנו נותנים בצנה אחרי הכתבן?
זה רעמים של גשם?
לפי הדיווחים כרגע זה שכנראה חיל האוויר תוקף בצנה, בתימן מדווחים על סדרת פיצוצים, בצהל כרגע לא מגיבים, הם לא מכחישים את זה אבל עדיין, וככל הנראה מטוסי קרב של חיל האוויר תוקפים בדבות האירוע הקשה אתמול באילת, צריכים לשים לב שהזמן התגובה הישראלית הוא פחות מ-24 שעות, וכמו שהגדיר את זה קצין בכיר כבר אתמול בצהריים, בכדורגל מנצחים לא בהגנה, אלא רק בהתקפה.
אבל השאלה אם התקיפה בצנה היא יוצאת דופן, או שכבר תקפנו שם בעבר, וזה עוד תקיפה מתקיפות שכיחות כאלה?
לא, תקפנו, קודם כל, זה גם וגם. אז קודם כל, להגיע לצנה זה מאוד מורכב, כי זה כבר לא קו החוף של תימן, אלא אתה צריך להיכנס פנימה עם המטוסים לעומק השטח, וזה דבר מאוד מורכב מבחינת הסיכון של המטוסים והטייסים, והם נכנסים לעומק השטח, מטיסה של מעל 2,000 קילומטר מגבולות ישראל. מעבר לכך, ישראל כבר פעלה פעמיים בחודש וחצי האחרונים בצנה, הם הפציצו גם את בית הנשיאות וגם את בסיס המרכזי.
כן, יש עכשיו דיווח על פצועים כבר.
כן, יש שם, צהל שם כנראה גם מתכוון לפגוע בצורה שתיחה לתימנים, כלומר לחותים, ותערוג כמה עשרות או כמה מאות אנשים חותים, כמו שעשתה בפעם הקודמת, בתקיפה הקודמת.
אבי, המרחק לרעתנו, הם שולחים כתבם, המרחק לרעתנו, הם שולחים כתבם ב2.90 שקל, ואנחנו שולחים מטוסי קרב עם תדלוק באוויר וכל זה, אנחנו מצב גרוע.
לא, זה שני דברים שונים, אז גם בעניין הזה צריך להסתכל על זה בצורה רחבה. כשאתה תוקף עכשיו בסיס מרכזי של החוטים בתימן, ואתה הולך להרוג שם סדר גודל של 100-200 איש במכה אחת, בצהרי היום, ומחריב להם בצורה קשה, זה מאוד משמעותי מאשר כשאתה שולח כדבר שהוא נשק סטטיסטי, שיכול להיות שהוא יפגע ויכול להיות שהוא לא יפגע, ויכול להיות שהוא יפגע בצורה חלקית. ולכן יש הבדל גם בין מה שאתה עושה, ודבר שני, כדבר זה עדיין פעולה של סוג של טרור, של ארגון שהוא נשק לעניים, ואתה כצבא צריך לבוא ולפעול בצורה נקודתית, לאתר מטרה שהיא מטרה איכותית, ריכוז של מאות או עשרות פעילים חוטים שמסכנים את שלומך וביטחונך, ולפגוע בהם במקום.
כן, אנחנו רואים עכשיו בטלוויזיה
מדורה גדולה.
אשן ופיצוצים ככה, כל מיני בתים מפוצצים.
והדיעה מהבוקר, העבירו מערכות לייזר לאלת.
לא העבירו.
לא העבירו? תשכחו מה שאמרתי.
זה סתם סיפורי סבתא.
אוקיי.
לא העבירו עדיין מערכות לייזר לאלת.
אולי הגיע הזמן שכן יעבירו, לא יודע.
אין עוד, אין עדיין מבצעים.
יש מערכת אחת, כרגע היא בצפון, יש לאלת מורכבות אחרת. יודעים מה קרה שם אתמול ובפעם הקודמת, מקווים לפתור את זה בצורה טובה, אבל מערכת לייזר כרגע, נכון לעכשיו, לא נמצא באילת ולא מתכוונים להעביר לאילת.
אבי אשכנזי, מודים לך מאוד על הדברים.
תודה רבה.
תודה, בבקשה.
היה לייזר, לא היה לייזר, דבר אחד בטוח, כתבם נפל אתמול באזור בתי המלון של אילת, ואיתנו על הקו נור אמר, מנכ״ל מלון קלאב הוטל ויושב ראש התאחדות בתי המלון באילת. שלום לך נור.
שלום אריה ואחר הצהריים טובים.
אחר הצהריים טובים, תגיד, אתה ראית בעיניים את הנפילה?
אני הייתי במלון, שמעתי את הבום, הייתה זעקה, וחמש דקות אחר כך שמענו בום מאוד מאוד חזק, זה כ-100 מטר מאיתנו.
וואו.
למזלנו הנזק הוא יחסית קל, אנחנו שולח, מה שנקרא, יכולי החלמה לפצועים, ומחזק כוחות הצלה שבאו מהר.
אתה יודע, הייתה איזושהי אפיזודה מאוד מעצבנת, שבה פיקוד העורף גער באזרחים שלא תפסו מחסה, ואני חשבתי לעצמי, ארי ונור, אתם כועסים על האזרחים שלא תפסו מחסה, במקום לחוס על חיל האוויר שלא הצליח לירד.
לא, לא. בצדק כעסו על האזרחים שעמדו וצילמו ועל אותם ערוצים ששידרו את זה.
השאלה נור, אם באמת ראית איזושהי התרופפות משמעת שם?
לאט, ארי, אני מסכים עם ארי, אנחנו מאחר וזה קרוב מאוד, מי שעשה את העבודה הראשונה זה הקבטים של המלון שלנו ישר בדודות הזירה והזיקו את כוחות ההצלה, אבל בהחלט, ההתנהלות של האנשים היא לא ראויה, לא נכונה, וגם כל המאמצים של המשטרה להרחיק אותם, היה קשה ולא הצליחו. חז ושלום, אם היה קורה משהו אחר, משהו אחר בדרך, יכול להיות אסון מאוד מאוד גדול.
אנחנו, בקטע
הזה,
נכון.
קטע הצלה והמשטרה, חשוב מאוד שירחיקו כולם.
אני לא סומך על המשטרה, אני סומך על עצמי, וכשיש הזקה, חייבים לרדת, ללכת למרחב מוגן, ולא לצאת משם. זה הסיבה היחידה.
אוקיי, אני רוצה לדבר איתך על אילת, נו, כי הייתי שם לפני, מתי הייתי שם, הרי לא, פחות מחודש, נכון? הייתי באילת.
הייתה אזעקה?
לא הייתה אזעקה, לא.
אוקיי.
עכשיו, אני ראיתי את העיר, העיר במצב לא טוב. העיר נראית כמו, אני לא יודעת עכשיו, אולי קצת יותר טוב, אבל הייתי בחופש, באוגוסט, זה היה נראה לא טוב, גם בטיילת, טיילת ריקה, הכל נראה כזה חצי שומם. מה קורה באילת?
האמת, ליאת, אני לא יודע באיזה תקופה היית בעיר.
באוגוסט, בסוף אוגוסט.
אוגוסט היה דווקא מאוד מאוד עמוס, מאוד עמוס בכל הבתי מלון, רמת התפוסות הייתה מאוד מאוד גבוהה.
אבל העיר לא הייתה שמחה, אתה יודע מה אני מתכוונת? אני לא הייתי במלון, אני הייתי בעיר.
הבנתי, אז תשמעי, יכול להיות, תשמעי, בכל זאת, יכול להיות המצב הרוח בארץ, זה משפיע גם על העיר באילת, גם על הנופשים באילת. המצב הרוח בארץ, לצערנו, הוא לא הכי...
אבל גם הטיילת, אתה רואה את הטיילת, זה הזנחה?
תשמעי, אני, לגבי הטיילת והזנחה, אני יודע שהעיר וראש העיר עושים את המקסימום על מנת לסדר את העיר בצורה הכי טובה שיש, בכדי לקלוט את כל הנופשים שמגיעים לעיר אילת. העניין של מה שהיה אתמול, בעניין של הכתבם, אני מסכים עם אריה, אנשים שירחו ויכנסו לממד. או למרחב המוגן.
אנשים באים לחופש,
אז מה?
אבל זה לאט בשוטף, זה השגרה שלנו, לצערי בכל הארץ.
כן, אבל אני רוצה לדבר איתך אבל על העיר עצמה. האם הממשלה נותנת לאילת את המשאבים שהיא זקוקה להם? האם היא מפתחת את העיר, שלא תהיה מושתתת רק על תיירות, כי אם התיירות נפסקת, אז אנשים אין להם שמה לאכול?
יש הזמנות לחורף?
יש הזמנות לחורף, אין הזמנות, אבל לחודשים הקרובים, לספטמבר, לחגי תשרי, לאוקטובר, לנובמבר, לסוף אוקטובר, לדצמבר, בהחלט הזמנות, ובעיקר ההזמנות שיש לנו ערי וליאת, זה הזמנות של קבוצות ישראלים ובודדים ישראלים שבאים לפה. בהחלט, אם היה שקט פה, והיה אפשר לחיות את שדה התעופה רמון, שיכול להביא לנו תיירות מבחוץ, כמו שהיה ב-2019, יכול לעשות את אילת בתקופות החורף לחגיגה של תיירים בארץ.
לא באים.
כל עוד זה נשקת. עכשיו, מצד שני גם, התיירים הישראלים שבאילת חייבים לשפר את הגישה שלהם לעיר.
נכון.
ביש 90 לצערנו הרב.
נורא.
נורא ומסוכן. אם המדינה והממשלה לא תשקיע בכביש הזה ותעשה אותו יותר בטיחותי ושני מצולים בכל אורך וכל תייר ישראלי שמגיע לעיר והתיירים ישראלים מצפים את העיר ולשמחתנו הרבה באמת מטביעים ברגליים ומגיעים לעיר, אז אם ישפו את הגישה בלהשקעה נכונה בכביש 90 או כביש של מצפה וכמובן שדה תעופה רמון, לא רק על התיירים, שדה תעופה רמון אפשר להפוך אותו לטיסות פנים של
תקשיב, השדה תעופה הזה שגם חטף כתבם אני מזכירה, שדה תעופה יפהפה, הוא באמת יפה, אבל הוא נטוש.
אבל למה את מתעקשת? למה אתה מתעקש לשדה תעופה? מירי רגב הבטיחה רכבת מקריית שמונה לילה.
קודם שתסלול שני מסלולים, בכביש 90 אתה בתור.
ובכביש 5.
כן, משהו.
אני ולאט, אני 30 שנה באילת, ועל הרכבת מדברים. אני יודע שלזכותו שראש העיר מנסה לקדם את זה ולעשות כל עניין בכדי לזה. אם יגיע עוד 30 שנה את הרכבת לעיר, וואלה, אני אהיה מרוצה. אבל אני חושב, אם משדרגים את כביש 90, ומשקיעים בטיסות פנים לאילת, היום יש מספר בודד קטן מאוד של טיסות פנים, אם משקיעים בטיסות פנים, ושאנשים יכולים להגיע לעיר,
גם אלעל, הנה, אלעל רוצים עכשיו גם לפתוח בקו, ואתה יודע, להשתתף בטיסות, בוא נראה לאן זה ילך, נורא מה. כן, עוד משפט, בבקשה, בסיום.
סליחה,
אין בעיה, לא, בסדר, כן.
אני מקווה שיתנו גם לאלעל, ייתנו גם לחברות הזרות, לחברות הלוקוס שכן מעוניינות לעשות את הקו הזה, תוך כדי קונקשן מאילת לתל אביב או הפוך, זה יביא יותר תנועה, וגם יעמיס פחות את העיר ברחבים.
כן.
שהיום, מאחר והעיר והשדה לא פעיל כמו שצריך, רוב האנשים מגיעים לאילת ברחבים, ומעמיס את העיר ברחבים.
טוב, עשו שתי טעויות, אחת שסגרו את זה התעופה באילת, והשנייה סגרו את זה דוב.
נכון. נור אמר, תודה רבה לך.
תודה.
תודה, שנשמע תורות טובות, ושנה טובה.
אמן, שנה טובה. אנחנו יוצאים לפרסומות, שווים. כן, לירן אהרוני מוואלה מפרסם עכשיו, שמקורות אומרים לערוץ אל-חדת הסעודי, כי התקיפה הישראלית בצנעא הסתיימה. חיל האוויר תקף 13 מטרות של החות'ים בצנעא, כולל יעדים ביטחוניים ומודיעינים של החות'ים, והתקיפה הזאת הייתה במקביל לשידור נאומו של מנהיג החות'ים בטלוויזיה, כמו יש יום חמישי, קוראים לו מלק בדר הדין, אל-חות'י.
אל-חות'י?
כן, אל-חות'י הוא נושא נאום.
אז גם אני קיבלתי ידיעה מצנעא.
מה?
פגענו בשני סניפים של נרגילה.
של נרגילה, של זיווה.
של זיווה.
שלום לאלי עטון, ראש המועצה האזורית לב השרון. שלום, שלום. נפל. מה? לא, הוא לא נמצא יותר, אנחנו רוצים לדבר על ההסלמה בקו התפר, אחרי שאותרה רקטה בטול קרם, הרקטה שנוטרלה למזלנו, ככל הנראה היא הייתה שם זמן רב.
אנחנו כולנו על עזה וחניון ורפיח.
ויש לנו שם, כן.
כן, צריך לחלק את הקשב גם לקו התפר.
אז הנה, לא מחלקים, אומרים ערב טוב לאלי עטון, ראש המועצה האזורית לב השרון, שכוללת 18 יישובים כפריים. שלום לך, אדוני.
שלום ליאת, שלום אריה.
האם אתם חשים ביטחון עכשיו? אתם שומעים על אותה רקטה? לא משנה אם היא הייתה שם הרבה זמן או מעט זמן, מה זה עושה לכם?
תראו, נושא תחושת הביטחון שלנו בשנים האחרונות זה נושא מאוד מאוד רגיש. אנחנו נמצאים ברמת מתח מאוד מאוד גבוהה אצלנו, בעיקר מאז השבעה באוקטובר. בוא נגיד שלא הופתענו ממציאת הרקטה, אבל זה לא הוסיף לתחושת הביטחון של התושבים שלנו.
תן לנו נו צדיק, שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים, על בת חפר, על מה?
טוב, קודם כל מועצה אזורית לב השרון, יש בתוכה שני יישובים שנושקים ממש לקו התפר, וממש קרובים לטול כרם, אחד מהם זה מושב ניצני עוז, שממש באזור שלו נמצאה הרקטה. וואו. מדובר ברקטה שהיא במאות מטרים עד קילומטר ממושב ניצנות, ששם אני גם גר, ואנחנו ממש, ממש, ממש קרובים לטול כרם, וכאשר כולנו יודעים בקו התפר שרמת האיומים, בעיקר בשנה האחרונה, הולכת וגדלה, והרצון לפגע בנו והרצון לפתח אמצעי לחימה הולך וגדל כל
אבל הזמן. השאלה אם אתם מרגישים דריכות או כוחות גדולים יותר של צהל שנמצאים כדי להבטח אתכם, והאם אתם גם רואים ניסיונות של שבחים להיכנס, זאת אומרת פלסטינים שאינם מורשים כרגע להיכנס לשטחי ישראל דרך קו התפר?
קודם כל ניסיונות של שבחים להיכנס מעבר לחומה שהיא קיימת, וזה ממש קל לעבור את החומה, נעשים כל הזמן. אז הניסיונות האלה נעשים כל הזמן, ואנחנו מתייחסים אליהם כאל מפגעים פוטנציאליים. סביר להניח שרובם אנשים שרוצים להתפרנס, אבל אנחנו מתייחסים אליהם כמפגעים פוטנציאליים, בעיקר בגלל המצב הביטחוני. כוחות הצבא, אני חייב לפרגן, כמו שאני תמיד עושה את זה לכוחות הצבא, שהצבא באמת עושה כמיטב יכולתו, ובשנה האחרונה באמת נעשו הרבה פעולות התקפיות כדי למגר את הפעילות החבלנית באזור טול כרם.
אלי, אנחנו מדברים, האיום העיקרי הוא טילאי, נכון? לא, לא רק חדירה של אנשים.
גם וגם.
כי באזור שלכם יש חומה, כביש 6 עובר באמצע, בוא נגיד, יש הרבה אקשן שם.
ארי, אני מזמין אותך אלינו.
יש לי בן דוד שכן שלך, אתה לא יודע.
החומה, לעבור את החומה זה אפשרי, לעבור את כביש 6 זה אפשרי, המרחק מהחומה אל הבתים הראשונים של טול כרם זה דקות, וכל דבר הוא אפשרי, ולכן אנחנו ערוכים גם אצלנו, ביישובים שלנו, בצורה מקפת.
אבל איך אתם יכולים להיות ערוכים אם הממשלה לא העבירה לכם? אני זוכרת ששר האוצר עשה אצלכם ביקור והבטיח 50 מיליון, נכון? איפה 50 מיליון?
מה חסר לכם?
לא, לא, הבטיחו כסף.
ומה הולכים לעשות עם כסף?
אבל כל הכסף, יש את הכסף?
קודם כל, אני רוצה להגיד כמה דברים. הכסף זה לא המרכיב העיקרי.
אבל הוא עבר או לא עבר? בסדר, עבר או לא עבר?
ה-50 מיליון שקלים שהיום אמורים לעבור דרך משרד הפנים, היום אמורים לעבור לפני שנתיים, ולפני שנה אתרנו כל רשויות קו התפר, אתרנו נגד המדינה, כדי לקבל את הכספים המגיעים לנו. עדיין לא קיבלנו את הכסף. ואור בקצה המנהרה הגיע, אנחנו מקווים שעד סוף החודש הנושא הזה ייפטר מול המדינה.
אבל מה אתם רוצים? למה אתם לא מקבלים את הכסף?
תירוצים בירוקרטיים, לא כלכליים, תירוצים בירוקרטיים, של הגדרות וכל מיני...
שאי אפשר היה לבחור במשך חודשה, שנתיים.
כשרוצים מעבירים וכשלא רוצים לא מעבירים.
בבקשה, אבל אתה יודע, הם צריכים לתת, להשקיע את זה באמצעי הבטחה, הם לא עושים את זה כדי להתפנק.
אני בהחלט, אני רוצה לומר לכם עוד דבר. אני חושב שהבעיה העיקרית כרגע בקו התפר, בעיה אסטרטגית. איך אנחנו מגדירים בכלל את קו התפר? אני כבר לא מעט זמן מבקש מרשויות המדינה להגדיר אותנו כקו עימות. תראו, ואני תמיד אומר, בדרום זה קרה, ובצפון זה כמעט קרה, וקו התפר זה הדבר הבא. ואי אפשר להתייחס, וככה מתייחסים במדינה, מחכים שיקרה משהו כדי להגדיר אותו. אני לא רוצה שיגדיר אותנו כיישוב עימות אחרי שיקרה אסון אצלנו בקו התפר. אני קורא לרשויות המדינה להגדיר את קו התפר כקו עימות. יש לזה משמעויות ביטחוניות ותפיסתיות מאוד מאוד מורכבות.
וכלכליות. וכלכליות.
ברור לחלוטין, ואני אומר לכם דבר כזה.
כן, לסיום, משפט לסיום, כן.
משפט לסיום, אנחנו לא מופתעים מהרקטה שנמצאה, אנחנו רק בוא נזכור, זה עושה לי סוג של דז'ה-וו, ככה זה התחיל בעזה. כל הטילים המפותחים שהיו בעזה, התחילו מרקטות קטנות. אז בואו נקדים תרופה למכה, נגדיר את היישובים שלנו כקו עימות, נגדיל את הפרימטר, נבצע חיסופים, נגדיל את המרחק בין הבתים הראשונים של טול קרם,
אוקיי.
לחומה שלנו,
טוב.
ונגדיל
אלי,
את
כן.
אמצעי
הביטחון
שלנו.
אלי אתון, ראש המועצה האזורית לב השרון, תודה רבה.
שנה טובה.
תודה לכם.
שנה טובה. על מה מדברים היום, אריה?
על מה מדברים?
על מה מדברים?
כבר אמרתי לך שאני נוסע בעוד שבועיים.
הבן אדם באלב. לא, אני אגיד לך
לא, למה. לא, לא.
אתה יודע מה עשיתי לך?
אבא שלי כבר לא בחיים.
לא, לא נשמה שלי, לא המשט, אבא. המשט בעזה.
כן.
כן, אני פשוט אתמול התגלגלתי מצחוק, במשט בעזה, כן. הם החליטו, אנחנו החלטנו לטמטם אותם עם שירים של אבא.
באמת?
כן, אז הנה עכשיו, השמעתי לך שירים של אבא.
אז תמשיכי לטמטם אותי. היה דווקא טוב.
לא הבנת.
באמת?
כן, כן, כן.
אני,
יאללה. כן, אז מה, כן, מה זה?
אני הייתי מטמטם אותם עם שירים מסלובניה.
לא.
כי אני הולך לנסוע שם.
הייתי שם, התקווה, בלופ.
נכון.
נכון, בבקשה.
בדיוק.
מה בפינה שלנו, זהו.
איך מתכננים נסיעה לחו"ל.
יאללה.
אנחנו התחלנו לזרוק איזה כמה מילים בתוכנית שעברה, ומאיפה מתחילים?
קודם כל, אני רוצה לתת לך הנחת יסוד.
כן.
נסיעה לחו"ל, כבר אמרנו, הרבה יותר יקרה מנסיעה בארץ.
לאן?
לכל מקום.
באמת?
כן, אני אגיד לך גם למה. אתה עובר בדיוטי?
אני לא.
לא, אתה עובר בדיוטי, כן? לא כולנו עוברים בדיוטי.
כן.
דרך כלל שנוסעים, אז אתה דופק את הקפה והסלט לפני שעולים.
הלכו 200 שקל עוד לפני
שאמרת. עוד לא לפני אמרת שלום.
נכון.
בסדר, יופי. ואז אתה לא תקנה את הבוסם, תרביץ את השוקולד, תלך לפה, תלך לשם, טק, אתה משאיר שם איזה 200 דולר
את חל. את ישר מדבר את הכסף.
ברור.
אני אומר, תכנן בכלל טיול לחול.
אוקיי. לא, אבל אני אומר לך שתמיד זה יותר יקר. תמיד זה יותר יקר מבארץ.
בסדר,
תמיד.
עודדנו אוקיי. את התיירות בארץ.
נכון.
גם משהו. תראי, קודם כל, מאיפה מתחילים תכנן? אז בי כסף, אם יש תקציב, מצוין. עכשיו בוא נראה איך עושים את זה.
אוקיי.
קודם בודקים יעד, את קובעת מראש את היעד, ואז את מחפש טיסות, ואם את הולכת בזול, אתה יכול לבזבז יום יומיים על קונקשנים, אתה לא רוצה. ולכן, אשתי מצא פתרון. נתנה תקציב, אבל היא קבעה גם בדיוק את הימים, והכניסה לג'יפיטי. מ-11 עד 15 באוקטובר, מרחק של עד 3 שעות טיסה.
עד 200 דולר?
יא נניח.
לא קיים, אבל לא משנה 500 דולר.
לא, הרבה יותר, הרבה יותר.
ברור.
היא לא הכניסה לתקציב, אבל...
אבל אפשר גם להכניס תקציב.
והיא קיבלה מסלול, שואל, אתה רוצה גם שאזמין לך בתי מלון, אתה רוצה שאזכיר גם רכב, ברור לי על הכל, שכולם גוזרים קופונים.
כי צריך לדעת, וזה דבר נחמד דווקא בקשר לבינה מלאכותית, שהתחילו לעשות מניפולציות על הצ'אט. זאת אומרת, חברות מסחריות התחילו לקדם את עצמן כדי שהצ'אט יבוא וידעו.
לא במקרה, הוא מציע לך את החברה הסלובנית.
נניח, אתה מבין? אז גם ההמלצה שלי, כמי שמשתמשת לא מעט בבינה מלאכותית, לבדוק. לעשות דאבל צ'ק.
מה, להתקשר גם למלון?
תמיד, והנה לך. תמיד לנסות להתקשר ישירות למלון ולא דרך בוקינג.
יפה. רגע, אני חייב להזהיר.
בבקשה.
אשתי הזמינה דרך בוקינג.
לא.
תקשיבי.
לא.
וקיבלה מייל מבוקינג כאלק בוקינג, שהפרטים לא ברורים, שתשלח שוב את הפרטים. מה את אומרת?
אז זהו, אבל זה לא בגלל זה, אלא כי בדרך כלל המלון מציע תעריפים טובים יותר.
מי?
מאשר מבוקינג.
ישירות.
כן.
בקיצור, כשמרוויחים זה על חשבוננו.
כן.
והם חיים טוב.
אז זהו, בקיצור, אנחנו נמשיך לעסוק בעניין המאוד חשוב הזה, אבל עכשיו נצא לפרסומת.
יאללה.
כן, אנחנו עכשיו לבורסה, ערב טוב לליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי, ניהול תיקים, מה קורה?
ערב טוב חברים, מה שלומכם?
סביר, סביר, היו עליות שערים שהם ירדו, זהו.
התמתנו. בסוף באמת יום המסחר הראשון לשנה החדשה נפתח בעליות שערים באמת יותר חדות שהתמתנו לקראת סוף המסחר, בעיקר עקב הפתיחה היא בארצות הברית. המדדים המובילים, תל אביב 35 רושם עלייה של 1.4%, תל אביב 125 רושם עלייה של 1%, מדד הבנקים רושם עלייה של 1.5%, מדד הביטוח 2.5%, סך הכל עליות יפות.
עליות יפות למה? בגלל הציפייה אולי לעסקה, אולי מה? לא?
אז תראו, אני חושב שמדובר פה יותר על תיקון מתחילת השבוע וסוף שבוע שעבר, באמת בעקבות נאום ספרטה וההתפתחויות הגיאופוליטיות שגרמו פה לירידות, ועכשיו אנחנו רואים קצת תיקונים. בהחלט אנחנו רואים בשלושת ימי החופש שהיו לנו הרבה מאוד התפתחות בתחום הגיאופוליטי, גם חיוביות, גם שליליות, כאשר הרבה מאוד מדינות ככה רוצות להטיל היום סנקציות ומכירות במדינה פלסטינית. מצד שני באמת טראמפ בא עם איזשהו הסכם לסיום מלחמה וויטקוף וכולי, אז אני חושב שכן יכול להיות פה איזושהי אופטימיות לאיזושהי עסקה, ובאמת יום של תיקונים.
כן, התיקונים האלה באמת קצת
מתמתנים.
צענה אולי ככה.
אני חושב שפחות צענה, פחות צענה, כי לזה כבר התרגלנו, ואנחנו באמת רואים ירידות בארצות הברית, הנאסד"ק פותח בירידה של 1%, ה-S&P גם פותח בירידה של 0.7%, בעקבות באמת אולי גם נתוני מקרו טובים שמעיבים קצת על החלטות הריבית העתידיות, אז באמת אנחנו רואים שהן ירידות, שהן מתנות גם את השוק שלנו. אנחנו צריכים גם להבין שאנחנו
איך אנחנו במתח?
אז מדהים, כי הדולר סך הכל 3 שקלים, 35 אגורות, כמעט ללא שינוי. אני חושב שמצביע באמת עדיין על חוזקה של הכלכלה הישראלית והאמון בה. אז אנחנו לא רואים באמת איזשהם שינויים בדולר שקל. מה שכן, אנחנו בימי מסחר בתקופת החגים, אז אנחנו באמת רואים שהשחקנים צריכים להתאים את עצמם לימים מסחר בודדים, לאור הרבה מאוד התפתחויות, ולכן גם אנחנו רואים מחזורי מסחר מאוד מאוד גדולים, ואני חושב שאנחנו נמשיך ונראה תנודתיות מאוד מאוד גדולה, כי אנחנו צפויים ללא מעט אירועים גיאופוליטיים, חיוביים שליליים שישפיעו פה בהחלט.
ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי ניהול תיקים, תודה רבה. תודה גם לעורכת שלנו אלה ילון, המפיק יואב כהן, אחראית על השידור ישקד מורג, בדיגיטל אופק קולר, גיא רביד ועומר אוקון.